שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז, כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. כמדי פרק אנחנו נחשפים לסיפורים מעוררי השראה ושיטות ריפוי טבעיות של הגוף והנפש.
מה עניינים צחי, מה שלומך?
בסדר גמור עמית.
אז על מה נשוחח היום?
היום אנחנו הולכים לדבר על כאב ולהבין שהוא לא האויב שלנו, נשמע מסקרן.
בהחלט.
אז לטובת הנושא הכאוב הזה, או שאולי טוב לנו, אנחנו שמחים לארח את יסמין בועז. היי יסמין, ברוכה הבאה.
אהלן, נעים מאוד, תודה.
תודה שבאת.
יסמין היא מרצה, מאמנת, מנחת קבוצות ומורת דרך בתהליכי החלמה מכאב ממקור נוירופלסטי, שמכונה בשפת העם כאב כרוני. נכון, דייקתי יסמין?
נכון, נוירופלסטי, באמת השם המקצועי לתסמונות כאב שרובנו חווים היום.
אז נשמח להבין ולשמוע איך הגעת לעסוק בתחום הכאב.
אז הגעתי לתחום מאוד פשוט, מתוך הכאב שאני התמודדתי איתו. כאבתי פחות או יותר מאז שאני זוכרת את עצמי, אבל אם נדייק, בגיל 8 כבר הבנתי שזה משהו כרוני. כאבי בטן, כאבי ראש, ממש בילדות, בילדות הצעירה, אחר כך כאבים שהתפתחו באגן. עברתי כמה ניתוחים באגן, ואחר כך ברצפת אגן, בגב התחתון. התמודדתי עם אלרגיות עונתיות ובעיות נשימה, וממש איזה צ'קליסט שאפשר לעשות להרבה מאוד מסימפטומים נוירופלסטיים, אני יכולה לסמן וי. וניסיתי כל מה שהיה לרפואה להציע, כמעט כל מה שהיה לרפואה להציע, לפחות מה שאני חקרתי ובדקתי. ודברים עזרו, גם אם עזרו, עזרו באופן זמני, חלקי, לטווח קצר, אבל הם בטח לא היו במקום שאפשר היה לדבר על ריפוי מכאב. וכל פעם זה היה קופץ ממקום למקום, וכל פעם זה מחקר אחר. אני כואב לי בגב, אז אני הולך לאורתופד הזה, וכואב במפרק, אז אורתופד אחר של מפרקים, וכואב ברצפת אגן, אז זה גניקולוגיה. לא הצלחתי לראות שמדובר בעצם במשהו אחד שאפשר לתכלל אותו למנגנון, וזה לא המיקום בגוף שאני מרגישה. עד שהחלפתי מפרק ירך, בגיל ממש יחסית צעיר, עד שמצאתי רופא שהסכים לנתח, חשבתי ששם ייפטרו הבעיות.
זה היה בעקבות תאונה?
לא, המפרק הירך שלי החליק בהתבגרות, פשוט לא נפרד, המכתש והעלי נפרדו, והניתוח הראשון היה ניתוח הכרחי, אקוטי, חיבור של המפרק באמצעות בורג, אבל הכאבים לא הפסיקו, הכאבים לא עצרו, הם המשיכו בצבא, דיברו איתי על נמק בראש מפרק ירך, והוציאו את הבורג, וגם שם המון ניסיונות, המון זריקות לתוך העצם, עבודה לתוך העצבים, המון המון שיטות וטיפולים שפגשתי, חוץ מתרופות וזריקות, אז כל הסוגים של הפיזיותרפיה, טיפולי מגע, אוסטיאופתיה, צמחים, נטורופתיה, כל מה שהיה אפשר לעשות כדי לעזור. ראש המערך האורתופדי בבית חולים גדול, אמר לי, תקשיבי, אני לא יודע מה לעשות, קחי קורקומין. אני פשוט, זה עוזר פה לכל כך הרבה אנשים מבוגרים שהם מגיעים עם המפרק, אז אולי זה יעזור גם לך. וזה היה מאוד, מאוד קשה לשמוע את זה. בכל זאת, ציפיתי למשהו אחר, וניסיתי, זה לא עזר. לא שאני חושבת שלקורקום אין סגולות, אבל אני חושבת שזה משהו הרבה יותר גדול מלנסות בתלעים, כמו זה סמיכת תלעים, שלנסות את זה ואת זה ואת זה, כשאני בפנים חושב שהגוף שלי בסכנה, שיש פה משהו מאוד מסוכן. החלפתי את המפרק, הבטחתי שאני אחזור לעבוד, אז עוד הייתי מורה, ולא הצלחתי לזוז, להפך, כאילו זה לא רק המפרק, פתאום רצפת האגן שלי בערה, והגב התחתון, והשכמות, ועוד פעם הלכתי לעוד מטפלים, ואמרו לי, לא, השכמות שלך יצאו מאיזון בגלל המפרק, וכל מיני, המשכתי, ואז הבנתי שאני לא בכיוון. פתחתי בגוגל יום אחד, out of nowhere, כתבתי ריפוי מכאב. זהו, זה מה שרציתי. רציתי מאוד פשוט. והגעתי לידע מטורף, שהיה באמת כאילו ה-starting point של התהליך הזה. שאני נמצאת פה עכשיו, בזכות זה שאני יכולתי להחלים את עצמי מכאב. זה המסע. זה היה מסע ארוך. ארוך מאוד, אבל לא מתחרטת על שנייה בדרך.
אז היית בהרבה טיפולים וניסית הרבה שיטות נקרא לזה, אז איך השיטה שלך, המודל שלך אולי, מה מאפיין אותו, מה מייחד אותו לעומת האחרים?
בוא נדבר קודם כל על כאב. כאב הוא מנגנון התראה של המוח, הוא מנגנון הגנה. במובנים מסוימים, הכאב מגיע להגיד לי שיש משהו, משהו לא תקין. אם נגעתי במשהו חם ושמתי את היד על הגז, אז הכאב יגיע כדי להגיד לי שיש פה קביעה ושזה לא טוב לאור שלי. או אם נפלתי ומעטתי והקמתי את הקרסול, אם אני אמשיך ללכת, רוב הסיכויים שיקרה משהו יותר חמור, אם זה השבר, זה יכול להתפתח גם לפגיעה בכלי דם, ולרצועות, ולגידים, והכאב בא להגיד לי, יש משהו, תעצרי, שימי לב. ובהרבה מאוד מובנים, זה הפך להיות מה שמטפלים בו. בזה מטפלים, מטפלים בכאב, אבל הכאב הוא הסימפטום, הוא הקריאה שלי לשים לב, להתעורר, או להיות בתוך איזשהו מרחב של חקירה, של מה שקורה, הוא מנוחה, כי זה הרבה פעמים הגוף יודע לרפא את עצמו.
הרפואה המודרנית קוראת לזה גם כאב נוירופלסטי, נכון? מה מקור השם? זה נשמע כזה, משהו שאפשר לשים פלסטר גם כזה.
אז יש איזשהו גלגול של כאב, אם אנחנו חוזרים אחורה בזמן, רנה דקארט, ממש אחורה, ממש ממש אחורה בזמן, דיבר על הפריד בין הגוף לנפש, וככה התפתחה הרפואה המודרנית שאנחנו מכירים אותה. בגוף נוגעים רופאים, בנפש נוגעים פסיכולוגים. ואז בתוך הפסיכולוגיה מתחילה גם להתפתח תפיסת עולם שמדברת על פסיכוסומטיות. דברים שקשורים, שהגוף מרגיש, אבל הם נובעים מהנפש ולא לגמרי החיבור ברור בתוך הדבר הזה. הרבה מאוד אנשים שמגיעים אלינו, אליי ולאנשים, לקולגות שלי, הם אנשים שאמרו להם, זה בראש שלכם. זה בראש שלכם. ואם נרצה להבין מה זה נוירופלסטיות, יש פסיכולוג אמריקאי בשם דוקטור דן רטנר, ואומר, it's not in your head. It's from your head. מחקרי מוח פשוט עוזרים לנו היום להבין מה שלא הבנו אז, שהקשרים הם בלתי נפרדים בין כל התשתית הפנימית שלנו, בין הגוף, בין הנפש, בין הרוח, בין כל הדבר הזה, זה בעצם תזמורת אחת שלמה. ונוירופלסטיות, נוירון, תאי עצב במוח, פלסטיות, גמישות, כמו פלסטלינה שאנחנו יכולים ככה למתוח, וביחד בעצם מתוך התפיסות של המוח הגמיש, מי שמכיר את המחקרים על המוח הגמיש והמוח המשתנה, שזה מחקרים כבר יותר ככה, אפילו בשנות ה-60 כבר התחילו לחקור את המוח הגמיש, מתחילים להבין שבעצם נוצרות בהרבה מאוד, המוח שלנו לומד כל הזמן, הוא משתנה כל הזמן, והוא לומד גם כאב. הוא לומד, נוצרות רשתות עצביות במוח שיוצרות גם כאב. וכאב פשוט מתכלל המון המון אזורים במוח. זה גם רגש, זה גם המערכת הלימבית שלנו. זה גם אזורים שאחראים לפענוח סנסורי. זה גם אזורים שאחראים לסכנה. זה מערכת העצבים המרכזית שלנו שמגיבה דרך מנגנוני הסטרס ודרך ההורמונים שאנחנו מכירים אותם. האדרנלין בהתחלה והקורטיזול כהורמון סטרס מתמשך. ובעצם כל הדבר הזה השתנה הרבה פעמים אצל אנשים מכל מיני סיבות. לפעמים מפציעה אקוטית, אנשים באמת נפצעו, נפלו, נחבלו, אבל מגיעה מישהי אליי ואומרת לי, לפני 5 שנים נפצעתי בתאונת דרכים, וכל ינואר כואב לי בדיוק באותו מפרק בכף יד. עכשיו, מבחינה מדעית, מבחינת הסבר רפואי, הגוף, אם הכל היה כמו שצריך, והיא באמת מספרת סיפור שהכל החלים, וככה הרופאים אמרו, והיה אפשר לראות את זה גם בהדמיות שהיא עשתה, אין הסבר מבני להתמודדות שלה. אבל מה כן? מנגנון במוח השתנה. מנגנון שאחראי לסכנה, ממשיך לראות איתותים של סכנה, מכל מיני סיבות. ולא כי המוח טועה. יש חוקרים שיגידו שזה טעות של המוח. אבל המוח שלנו כל כך חכם, שאני לא יכולה לייחס לו כזאת תפיסה או כזאת אמירה. זה גם עוזר לנו, לי בתחילת הדרך, שאמרו לי שהמוח שלי טועה, או שזה הזקת שווא, גרם לי לכעוס על המוח שלי. אפילו לצעוק על המוח שלי, להיות מנוכרת לחוויה של חלק מהגוף שלי, וזה לא ריפוי. אז המוח שלנו צודק, הוא מפענח איתותים של סכנה, אבל לא תמיד הסכנה היא סכנה מבנית. אנחנו מחוותים ביולוגית לחשוב על הסכנות שאנחנו מתמודדים איתן כסכנות מבניות. כואב לי באיבר מסוים, אני הולך לבדוק את האיבר. אבל בהינתן ואין תשובה בתוך האיבר, אז אנחנו חוזרים למנגנון ההתראה. אנחנו מבינים שבעצם המנגנון הזה קורא לי לשים לב למשהו. אז אולי זה לא בגוף, אבל עדיין זאת חוויה פרשנית של המוח שיש סכנה. כל כאב שנחווה בגוף, גם כאב אקוטי, הוא פרשנות של המוח. הוא כל כולו פרשנות של המוח, כי גם מידע סנסורי מגיע למוח, והמוח מחליט אם המידע הזה, אם אני בסאונה, כיף לי, חם לי, נעים לי, אבל זה שורף. לא כואב לי. מישהו אומר, אך, כואב לי. מעט מאוד אנשים תלכו לסאונה, יגידו לכם, כואב לי. אבל
יש את התחושה של החום, אם אתה נוגע בספסלים, או כאילו בעץ שם, זה הוא חם, רותח.
אבל זהו, יש אזורים מסוימים, יש פרשנות מסוימת, שהמוח שלי יגיד, זה מסוכן, וזה לא מסוכן. על, על, על חום, על קור, על, אני סוחטת לימון, זה שורף, אם יש לי פצע ביד, אבל אני לא מתכווצת, נכנסת למיטה, שריפה במקום אחר בגוף, תעורר אצל כל אחד מאיתנו משהו אחר. ומחקרים גם מראים שבעצם חלק גדול מהרשתות האלה, העצביות שנוצרות במוח, עשו מחקר ורואים שאנשים שמתמודדים עם כאב נפשי של אובדן, כאב רגשי של אובדן או פרידה קשה מאוד, עושים מחקרים שממש עם הדמיות מוח, עם FMRI, ורואים שאותם אזורים, ב-85% מהמקרים, אותם אזורים במוח שנדלקים בכאב, נדלקים גם בכאב רגשי, גם בחוויה רגשית מאוד מאוד קשה. לאט לאט אנחנו מבינים שיש עוד מקורות סכנה שאנחנו לא שמנו לב אליהם, והם אלה שאחראים לזה שיגיע מנגנון הכאב להטריע או להגן. וזה משהו מאוד חדש. עכשיו אנחנו מפשטים את זה, אבל זה באמת משהו שרואים אותו מדעית, רואים אותו מחקרית, בודקים את מנגנוני הסטרס ורואים איך אנשים שעושים תהליך כזה, קורטיזול בדם יורד, מדד ה-HRV, שזה מדד שבודק את קצב פעימות הלב, את ההשתנות בין קצב פעימות הלב, למשל במצב של רגיעה לסטרס, משתנה בעקבות תהליך כזה. הדמיות מוח באוניברסיטת קולורדו, בבורדר קולורדו בארצות הברית, רואים ממש איך מוח משתנה אחרי תהליכים של ריפוי נוירופלסטי. אז היום זה גם כאילו מבוסס מדעי ומחקרי, וזה...
אבל עדיין, בן אדם שנגיד עבר תאונה קשה, והוא מחלים ויש לו כאבים, מה הוא יכול לעשות במקרה כזה, לפי השיטה הזו?
אז
הכאב הוא כאן ועכשיו, והוא נוכח, ו...
אז קודם כל, אנחנו לוקחים אנשים כשאתה מדבר על תאונה, יש אנשים שקמים בבוקר ויש להם כאב. אנחנו רואים את זה בפיברומיאלגיה, ובכל מיני תסמיני כאב אחרים, שקוראים לזה פריימרי פן. הכאב הופיע ראשוני בלי שום התפתחות ממצב אקוטי. אבל במצב אקוטי אנחנו נשים לב, נסיים את הבירור הרפואי, נראה שאין באמת פציעה שדורשת עוד טיפול רפואי, כי הרפואה אמורה לתת מענה למצבים אקוטיים, והיא טובה בזה. אנחנו לא יכולים לקחת לה את זה. אם אני מגיע עם שבר, אם זה שבר קשה או קריאה של איזושהי רצועה, אז זה נכון ללכת ולקבל את הטיפול הרפואי. אבל בהינתן, וכל השלב הזה הסתיים ועדיין יש כאב, אנחנו מגיעים ומתחילים להבין, לעשות תהליך של לזהות את מנגנון האיום שלנו. למה המנגנון הזה נוצר במוח? למה נוצרת מערכת עצבית שממשיכה לראות כאב כשאין סכנה גופנית? מתחילים ללמוד. ידע זה ריפוי. ידע זה גם מה שעוזר לי להפוך להיות יותר ריבוני ביחס לתהליך הריפוי שלי. במובנים מסוימים, רוב האנשים שמתמודדים עם כאב, הם אנשים שחווים חוסר אונים, חוסר שליטה מאוד גדול, בחוויית החיים שלהם והגוף שלהם. כאב מגיע והוא מוציא אותי מהמשחק. אני לא חלק ממה שעשיתי קודם, אני מתחיל לבודד את עצמי מהמשפחה, אף אחד לא מבין אותי. וידע פתאום מחזיר לי את היכולת שליטה. אני מבין מה קורה בגוף שלי. אני יודע מה התהליכים שהגוף שלי עובר. הרבה אנשים, אחרי שהם קוראים ספר, זה לא הרוב, אבל 5% מהאנשים שקוראים ספרים בתחום, ממש מצליחים לרפא את עצמם. ועלה של המורה שלי לפילאטיס, פשוט היה עם איזושהי פריצת דיסק, הבאתי לו ספר של הכוח לרפא את הכאב, של דוקטור ניר ברוש, שגם אני הגעתי אליו בתחילת הדרך, והוא קרא את הספר, ודי מהר חזר לרוץ. כאילו, הידע מבחינתו היה הגיים צ'יינג'ר, ויש אנשים שצריכים עוד עיבוד, להבין שזה לא מבני, לא מספיק להם. אז יש פה תהליך כאילו שגם עובד דרך התודעה, דרך ההבנה שלי, דרך ידע, דרך פירוק של מנגנוני כאב, ואם דיברנו על רגשות, אז גם מהם המעוררים הרגשיים שאיתם אני מתמודד, וגם מה המסר שהכאב בא למסור, שזה עוד שלב, כל אחד זקוק למשהו אחר בתהליך.
דיברת על פיברו קצת, אז השיטה שלך זה משהו שבאמת יכול להקל, כי אנחנו יודעים שזה באמת כאב כרוני שהוא נמצא סוג של 24-7.
פיברומיאלגיה זאת תסמונת כאב אולי מהמובהקות הנוירופלסטיות, כי בעצם אנשים שמתמודדים עם הסימפטום הזה לא חווים כאב במקום אחד בגוף. הכאב רץ ממקום למקום, הוא זז מימין לשמאל, מלמעלה למטה, בשכמות, באגן, ברגליים, שריפות או נימול, או אפילו אין תחושה אחת שאפשר לדבר עליה. אז הרבה יותר פשוט לדבר על פיברומיאלגיה כמנגנון ולא כמיקום בגוף. גם להם, אגב, לרובם, זה בהיר יותר להבין שהגוף שלהם, שנוצר פה איזושהי רשת של למידה. כי בן אדם שהיה עשה דמיות וראה שיש לו בלט דיסק, אפילו שזה הנורמל, אבנורמליטי, לכל אחד מאיתנו יש מבנה שונה, אין, אנחנו לא, אמא שלי מורה למדעים, יש לה שלד בחדר מדעים, ורואים שם חוליה על חוליה ודיסק על דיסק, אבל אם נעשה צילומים בגב שלנו, לא נראה ככה, של, של, של רובנו לא. ולכל אחד, וזה לא אמור לכאוב. ככה נראית התשתית הגופנית שלנו. אז לפיברו גם אין ממצאים גופניים תומכים, וגם הכאב מפושט ותסמינים שונים. והרבה מאוד מהעבודה, אחרי הידע, זה עבודה רגשית. זה להבין את מנגנון הסטרס שלי, להבין את מערכת האיום הפנימית שלי, ואיך היא נוצרה, וזה לא רק להבין, הרבה פעמים אנחנו עושים את זה, גם פסיכולוגים עושים את זה, וגם כל מיני מטפלים רגשיים, אבל נוצרת איזושהי תקרת זכוכית. אני מגיע למקום שאני מבין מה יש לי בגוף, אבל אני עדיין לא מתמיר את זה. אני עדיין לא יוצר שינוי. והמטרה היא בעצם ליצור שינוי, לשבור את תקרת הזכוכית. אז בתהליך הזה, שהוא בגלל זה הוא לא טיפולי לגמרי, יותר שותפות, דיברנו על מורה דרך. אני בדרך הזאת בשותפות. אנחנו חולקים את המידע וחולקים את התהליך, והמטרה היא ליצור תנועה מחודשת מתוך חוויה של ביטחון, בגוף שלי, בעצמי. הרבה אנשים מפתחים פיברומיאלגיה על רקע של משברים אישיים, או אפילו איזושהי הצפת יתר, חיים שלמים שהם סוחבים דברים בתוכם, ולא מעובדים, ולא שאין להם, לא קיבלו מענה. ולאט לאט, כשהכאב מדבר, אי אפשר להתעלם ממנו. זה גם הקסם שבו. זה, אנחנו נוהגים להתייחס אליו אולי כאויב, אבל זה לא זה. הוא בא והוא צועק בקול כמו הילד בסופר שרוקע ברגליים ואומר לך, את זה אני רוצה מהמדע, ואתה אומר, פדיחות, שניתן לו רק שלא יפסיק לצעוק פה, יעשה פחות מאומות, וכשאני רוצה שהכאב הזה יעצור, מישהי אמרה לי השבוע באינטק, שהאירוע הזה ייגמר, קחו את זה ממני, אז היא all in בתוך התהליך. הכאב צועק יותר מדברים אחרים, ואנחנו יותר מקשיבים לו, הוא יותר עוצמתי, ועם פיברו יש תהליכים מדהימים. עשיתי הרבה תהליכים עם נשים וגברים שמתמודדים עם פיברומיאלגיה, יותר נשים. תהליך של פירוק ספקות, הבנה שהגוף שלי באמת לא האויב שלי. הכאב הוא לא האויב שלי. אני מבינה מה קורה לי במוח, אני מבינה מה קורה לי, למשל, אני באה לפה, ואני נורא בלחץ, רגע, פודקאסט, ומצלמה דולקת, ותאורה, ואני יכולה לקחת את זה למקום של, אולי אני לא אדייק את המסר, ואולי לא יבינו אותי כמו שצריך, ואולי זה לא יעבור טוב, ואולי אני אתאה במשהו. ואופ, המנגנון של הסכנה נדלק במוח. ומה אני עושה שם? מה קורה שם? איזה קולות אחרים אני משמיע? איך אני עושה מסגור מחדש לסיטואציה? אוקיי, אז אולי משהו לא יהיה מדויק במה שאני אגיד. ואולי לא יעבור כל מה שתכננתי וכתבתי לי בצד שהייתי רוצה שידעו על כאב. אבל את זה אנחנו מתרגלים. אנחנו אמורים ללמוד את זה. ולא לומדים את זה לצערי באף בית ספר. וגם לא בבתים שלנו. ההורים שלנו לא אשמים, אבל גם איתם דיברו פחות על רגשות ועל חוויה פנימית.
כברירת מחדל, אנחנו מתורגלים, כואב ראש, okay. תיקח איזה משהו סינתטי, תרופה, שיש לה גם תופעות לוואי, ולהשתיק את זה, ולא את המנוחה שהגוף שלך צריך.
ממש. וזה, המקום הזה של שיקוך הוא מאוד קשה. אנחנו נדבר עליו, אני, מקרה שלנו היה בתוך הבית, שאבא שלי הגיע עם כאב ביד לבית חולים, ונתנו לו משככי כאבים, והוא הגיע למצב של, שהיה לו כבקבה עד כדי כך שהוא הגיע למצב שהוא מורדם ומונשם, הוא בסך הכל הגיע עם כאב ביד. אז הדברים האלה מסוכנים. בכלל, אנחנו מדברים על משבר האופיאטים, מדברים עליו בארצות הברית, אבל גם בתוך הספר שאני כותבת ככה, נכנסתי עוד יותר למחקר בישראל, סביב המלחמה. פר נפש, עקפנו את רוב המדינות המערביות, ובכלל, אנחנו שיאנים בצריכה של אופיאטים במרשם, שסמים במרשם, שלא מטפלים בכאב.
סמים קשים.
סמים קשים במרשם. אני יכולה להגיד שאחרי החלפת מפרק, לקחתי פרקוסט, אני גם השתדלתי לא לגעת בדברים הקשים האלה, ולמזלי, יש לנו חבר משפחה שהוא דוקטור לרוקחות, והוא היה רוקח שלי. והוא יום אחד הושיב אותי, הוא לא רצה לתת לי את הכדורים, וסבלתי המון שנים, וכלום לא עזר, כלום. זה חלק מהעניין, כי באמת, אם לא משהו שבור בגוף, אז למה שזה יעזור? והוא פשוט אמר לי, אני רוצה שתשבי איתי היום במרפאה, פשוט תשבי, אל תעשי שום דבר, אני רוצה שתראי את האנשים שמגיעים לפה לצרוך את האופיאטים. זה היה כאב לב מאוד גדול, לראות אנשים נורמטיביים, לא מסוממים, לא מזריקים, לא, שפשוט נפלו לסמים. ליטרלי נפלו לסמים, באים ובקריז מבקשים מהרוקח, והרוקח מנסה להסביר להם שאין להם מרשם, ושאולי נעשה משהו אחר, ואולי סדנה אחרת, אבל הם, ואני חושבת שזה...
מחורים.
כן, ובפעם שכבר לקחתי, אני ממש ישבתי והרגשתי מסוממת, הרגשתי שאני לא כאן, אני לא יודעת מה עדיף, להיות מטושטשת מהחיים או עם כאב, אני בחרתי להיות עם כאב ולא מטושטשת, ואני שמחה על זה, אבל ראיתי לא מעט סיפורים אחרים, והם נוסיף לכאב את הצורך בגמילה, והם עוברים גמילות קשות מאוד.
מה עמדתך לגבי קנאביס רפואי?
אני לא שמה את עצמי במקום הקיצוני של כן ולא, שחור ולבן. יש אנשים שאם הם לא יודעים שיש דרך אחרת, אז אני לא אקח את מה שהם זקוקים לו כדי להיות כמה שיותר בתוך החיים. אם זה הפתרון, אז מבחינתי לא. זה כמו שציפרלקס, לא הייתי רוצה שבן אדם יחווה דיכאון קליני ולא יהיה לו שום דרך להתמודד. אבל מגיעות אליי נשים גם שצורכות, אני אומרת נשים וגברים, כל הזמן אני מזכירה לעצמי את זה, אבל שצורכים כל מיני דברים. קנאביס, ציפרלקס, מישהי אמרה לי, אני לא בכיתי. כבר כמה שנים. היא חוותה את השביעי באוקטובר כחיילת בעוטף, והיא אומרת לי, לקחו ממני את האפשרות לבכות. אבל אז הפיברומיאלגיה התפרצה. כי היא לא הביעה את החוויה שלה, האיום הפנימי שלה. היא לא נתנה לזה מקום. והיא גם לא יכלה להביע רגשות. אז זה מאוד כואב. ואני מאוד נזהרת כי אני לא רופאה. ואני לא אמורה לרשום מרשם וגם לא להגיד למישהו תעצור. אבל זה מה שאני רואה. זה בחלקת האלוהים שלי. ועם קנאביס אני רואה תהליכים מדהימים שאנשים שמתחילים לעבור את התהליך, מתחילים, ויש איתי צוות מדהים, אני גם חלק מקמפוס רב תחומי לטיפול בכאב, שקוראים לו מבראשית, תהליכים יותר מורכבים של כאב, שדורש נוירופלסטי, אבל דורש מעורבות יותר גדולה של צוות תומך בתהליך, וגם אחות מומחית כאב נמצאת שם ועוזרת במיטוב תרופתי ובגמילה, מנרקוטיקה וגם מקנאביס, ותהליכים מדהימים קורים. ואנשים חוזרים לחיים גם בלי, אבל זאת תרבות של שיקוך, זה כל הרישומים של קנאביס ותרופות, במרפאות כאב יושבים, רוב הצוותים שיושבים שם זה רופאים שהם מומחים לשיקוך, רופאים שכשנגיע נצטרך הרדמה לקראת ניתוח, אז זה יהיה אותם רופאים, הם בעצם באו להרדים את הכאב שלנו, אם זה בזריקה אפידורלית, אם זה בתרופות אופיאטיות, אם זה בקנאביס, וזה לא עוזר בטווח הארוך, ושוב, במה הם מטפלים? אמרנו את זה קודם, מטפלים בכאב, אבל הכאב הוא לא הבעיה, הוא רק הסמן, הוא רק המבשר שיש בעיה, אבל אני לא רואה אותה. ואז נוצרה תרבות שלמה, של טיפול בכאב. תחשבו רגע על זה, טיפול בכאב, כאב הוא מנגנון בתוך הגוף, אני לא רוצה להיפטר ממנו. יש, אגב, גילו את זה בצפון שוודיה, בכפר על תסמונת, אני לא זוכרת את השם שלה, זה כמה אותיות באנגלית, של אנשים שנולדים בלי כאב, תסמונת של חוסר כאב מולד.
גם אין להם תחושת מגע? כאילו
אין להם, והם מתו בגיל צעיר. בישראל אחת מהקבוצות, עד שמצאו את הטיפול לעזור להם, הם ממש לא יאריכו ימים, כי לא היה להם מנגנון התראה. אני נופל, נשבר לי משהו, ואין שום דבר שיגיד שמשהו... ובישראל, בפזורה הבדואית, שאוכלוסייה מאוד מאוד גדולה שמתמודדת גם עם החוסר בכאב, אבל היום יש דרך לעזור להם והם חיים טובים, אבל זה מצב לא טוב שאין כאב. אנחנו רוצים כאב, אנחנו רוצים שיהיה כאב, הוא מנגנון חיוני ובריא והכרחי והוא הגיוני. אנחנו רק צריכים ללמוד אותו.
מה את רוצה להגיד לנשים שלפני לידה, אפידורל זה מילת קסם הפכה להיות בשנים האחרונות, או בכלל נראה לי, שזה הפתרון האולטימטיבי לכאב ובלידה ובצעירים. אז מה יש לך מסר לנשים כאלה, או שיטות או טיפים, דווקא לא לצרוך אפידורל ולהתמסר לכאב הזה?
וואו, אז אני קודם כל גילוי נאות. שתי הלידות שעברתי, עברתי עם אפידורל. אבל זה היה גם בגלגול אחר בחיים שלי, אז זה לא הוגן להגיד להם, חבר'ה, אל תיקחו אפידורל. זה לא... אז קודם כל להגיד את זה. וכל אחד מאיתנו מתמודד עם כאב באופן שונה. אם התכוננתי נכון, ואני מתורגל בלנשום לתוך הכאב שלי, ולהבין אותו, ולמסגר אותו, לעשות לו איזה שינוי תפיסתי בהתמודדות, אז יכול להיות שאני אתמודד יותר טוב, ואני אוכל לדחות את זה. אצלי למשל, הדופק של הילדים שלי, של העוברים, ירד ברחם, כי לא הצלחתי להתמודד עם הכאב, וזה כבר היה סכנת חיים. והפדורל דווקא אפשר לי רגע לנשום, מה שלא הצלחתי לעשות קודם. שיכול להיות שאם, כאילו, אם הייתי צריכה היום להתמודד, הייתי ככל הנראה מתמודדת אחרת. אז אני חושבת שזה חינוך מחדש של כולנו. אבל אנחנו לא יכולים לגזול את כל מה שקיים בבת אחת. יש בזה גם משהו מאוד, מאוד נוקשה. כי אנחנו מדברים על מנגנון סטרס, ואם אני אגיד הכל אסור, הכל לא טוב, הכל לא בריא, הכל מסוכן, מראש כל אדם שישמע את זה, כבר מנגנון הסטרס שלו יעבוד ביתר. אז רגע, אולי איך נמטב את זה, ואיך נעשה את זה, ובוא נבין למה אני לוקחת את זה, ואולי נדחה את זה, אולי ננסה משהו אחר, אולי נעשה תרגול תנועתי שיכול להטיב איתי. אז לעשות את זה בצורה שלא שחור ולבן. זה גם חלק אולי מהביקורת שלי על העולם של הבריאות החדשה. המקום הזה שיכול להגביר כל הזמן סטרס, כאילו... נטורופטים שאני ביקרתי אצלם, אמרו לי אסור, 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 על רוב המזונות שאכלתי, גם דברים בריאים, כאילו לא, אבל זה לא מתאים, וזה לא מתאים, זה הגביר את הסטרס, לא הפחית אותו.
נכון.
אז צריך לעשות את זה בחוכמה, ואני חושבת שזה מתחיל במודעות שלנו, זה לא באמבטיית קרח או בנשימה, זה מתחיל במודעות חדשה.
יש לך סיפורים מעניינים על אנשים שליווית אותם עם כאב, שהוא היה כאב מטורף וחלף לו?
וואו, מלא, לשמחתי. אז אני חושבת ששאלה אותי מישהי אתמול תוך כדי הליכה באיזה ריטריט, והיא שואלת אותי, תגידי, את כל היום רואה אנשים עם כאב, מה, זה לא גומר אותך, זה לא שוחק? אמרתי לה, זה השמחה שלי לראות את המעבר, גם כשבן אדם מגיע. אז סיפורי החלמה הם חלק מהדלק של העבודה שלנו. אז הרבה מאוד. חשבתי בדרך לכאן על בחורה צעירה שעברה תאונת דרכים ו... ופיתחה התקפי חרדה, שגם התקפי חרדה זה מנגנון גוף נפש מובהק, נוירופלסטי לחלוטין. יש פה מופעים גופניים עם חוויה רגשית מאוד ברורה. אגב, גם שם יותר פשוט להבין שמשהו של הגוף והנפש מדבר ביחד. וממש עשינו תהליך גם בטבע וגם לחזור לרכב ביחד איתי. חלק מהתהליך שלנו היה ברכב. ואגב, לא הרבה מפגשים, משהו, זה לא תהליכים מאוד ארוכים. מתוך הבנה של הכאב ומתוך... שינוי של התפיסה של הכאב שלה, ומתוך עבודה רגשית ותרגילים שמגיעים מעולמות של מיינדפולנס ותנועה וצ'יקונג וכל מיני דברים שאני משלבת אותם, די מהר היא חזרה. אני גם מנואל תרפיסט, אני מטפלת תנועתית, אבל אני כמעט לא עושה עם זה כלום. זה האמת, אני כמעט ולא עושה מניפולציות גופניות למישהו אחר. אם זה בכאב אקוטי, מישהו נפל, מישהו נפצע, יש פה איזה שברי מאמץ, אז אני... יביא את הכלי הזה ויגע, אבל ממש קורים קסמים גם בלי. עוד בחורה עם פיברומיאלגיה שממש הייתה עם הקל, הסתובבה עם הקל. וזה היה מדהים, היא לא האמינה שהכאב שלה היה כזה בר חלוף. ודווקא מתוך איזושהי אפיזודה חיצונית, תוך כדי מלחמה של סכנה אחרת, שהיא הייתה צריכה לברוח וראתה, היא למדה ולמדה ולמדה ועשתה עיבוד, אבל בפעם אחת, שהיא הייתה צריכה לרוץ, כדי לברוח על נפשה, להימלט מאיזושהי סכנה בתחנה מרכזית, היא פשוט הבינה שהיא יכולה לרוץ. וקרה שם משהו, זה היה ממש נקודת היפוך בהבנה שלה. מישהי שהגיע אליי עם מפרק ירך, שהאמינה שהיא גם לקראת ניתוח וניסתה הכל, הלכה למקום של רגע, בוא נבין מה הירך מדברת איתי. ולמה, לפעמים יש לנו הסבר. להבין מה קורה בתוך הגוף שלי, למה דווקא האיתותים מגיעים באזורים מסוימים בגוף. אני חושבת שיש קוהרנטיות. יש אפשר להבין למה באזורים מסוימים. למשל רצפת הגן, זה היסוד שלנו, המי אני, העוצמות שלי. גב, כל היציבה. יש אזורים שבעצם ממש מדברים דרכנו. ולאט לאט היא הבינה שכל החיים שלה אמרו לה שהיא חלשה והיא שברירית. וכל פעם שהיא הייתה רוצה ליצור תנועה חדשה בתוך החיים שלה, המנגנון היה, הסכנה היה נדלק, כי יש איזשהו רצון בתנועה, אבל יש תפיסות עצמיות מאוד מקטינות. והשיח הפנימי הזה, שינוי של השיח הפנימי הזה, חיבור לתפיסת עצמי בריא, חדשה, עשתה שם שיפט מטורף.
את יודעת להגיד כמה זמן לוקח עד שעושים את העבודה העצמית הזאת? שאתה מפמבם לעצמך מסרים הפוכים ממה שהיית רגיל אליהם?
זה לא תהליכים ארוכים, אני כבר אומרת. זה לא לשבת עכשיו על הכיסא הספה של, של הפסיכואנליטיקאי forever, for your rest of your life. זה תהליכים יותר קצרים. המטרה שלנו היא להחזיר לאדם את, כמו שאמרתי, את הריבונות, וגם את היכולת להבין בעצמו ולעזור לעצמו. זה לא שלא נחווה כאב אף פעם. שאלה פשוטה, מישהו מכם לא חווה כאב בשבוע האחרון? כאב קל אפילו? משהו בקטנה?
כן.
היה משהו? כן? דקירה, יקצוץ, משהו לא נוח. איזושהי מין חוויה כזאת, זה לא שלא נחווה כאב. המטרה שלנו היא להתייחס אליו אחרת, ואז המופע שלו לא יהיה כרוני, הוא לא יהיה לנצח. אז יש אנשים שאחרי 7 מפגשים, מבינים את העניין וממשיכים לבד. יש את הבחור הזה שדיברתי עליו שקרא ספר. יש אנשים שצריכים כמה חודשים. לי זה לקח הרבה יותר זמן, כי לא היה מידע. פשוט לא ידעתי, פשוט חיפשתי. המסע שלי היה המסע של למידה. וזה גם למה אני כותבת ספר. ממש לקחתי את כל המנגנון הזה ופירקתי אותו לתוך מסע של למידה. למדתי מתוך הכאב שלי קורסים בכל העולם. למדתי אצל רופאים ופסיכולוגים ופסיכותרפיסטים ומטפלי מגע, והלכתי ללמוד אנטומיה. וזה היה המסע של להבין כאב ממקום שלא סיפרו לי עליו. וזה לקח קצת זמן, אבל מה קצת זמן הזה ביחס לחיים שלמים נטולי כאב כרוני?
דיבר קצת על כאבי לב, על אובדן, על פרדות, אז בוא נאמר אם יש מאזינים, מאזינות ששומעים אותנו, איזה כלים את יכולה לתת להם להתמודד עם זה?
קודם כל, לב שבור זה לב כואב, זה באמת כואב. אם בעולם של הפסיכוסומטיות זה בראש שלך, אז באמת כשאנחנו חווים אובדן זה מרגיש בכל הגוף. זה יכול להרגיש בלב, זה יכול להרגיש בבטן, זה יכול להיות בשרירים שלנו. זו תשתית אחת. וכן, לתת לזה מקום. קודם כל, לתת מקום לכאב שלי. הרבה פעמים, גם באינדקים, אני רואה אנשים שבתור ילדים הקטינו את הכאב שלהם, ולא נתנו לו תוקף, ולא היה לו לגיטימציה. בילדות, קום, קום, לא קרה כלום, תקום, קרה משהו. מוכר. זה לא נעים לי. אז אפילו עם הילדים שלנו, אם נדבר אחרת, אנחנו כבר נביא איזושהי גאולה ו... מתוך לתת תוקף ולדבר ולא להישאר לבד, לחלוק, לא להישאר בבושה או בפגיעות הזאת, למצוא שותפויות, לא שותפות גורל, אבל מי שאני יכול לעזר בו בתהליך הזה, קהילה תומכת, לאפשר לעצמי לעשות דברים שמיטיבים איתי. זה לא שיקוך מהז'אנר שאנחנו פחות אוהבים, אבל אני עושה תרגיל נשימות, אני עושה לעצמי אמבטיה, לפעמים אפילו שופינג. אני אומרת לבת הגדולה שלי, אנחנו עושות סיבוב דופמין. אנחנו צריכות רגע לשנות איזה מאזן הורמונלי. זה בסדר. אבל, ולאבד. בקצב שנכון לנו, ולהבין שאנחנו לא לבד. עם הרבה מאוד חמלה עצמית. אני חושבת שרוב האנשים שמתמודדים עם כאב ובכלל, יכולים לתת חמלה לאחרים, אבל לא לעצמם. וחלק גדול מהריפוי זה חמלה. זה חמלה לפי הדלאי למה, זה הנוכחות שלי בתוך הסבל, מתוך מחויבות עמוקה, לא משהו אחד, לא מעשה אחד, אבל מתוך מוטיבציה עמוקה להתמיר אותו, או להביא אליו ריפוי. אבל הוא מתחיל מסבל, מלהיות בסבל, מלהסכים לראות את הסבל, מלהסכים להבין את הכאב שלי. שמה היא הנקודה מהקבלה. מדברים על קבלה, radical acceptance, שיש תורות שמדברות על זה, בטח בבודיזם, להתחיל מקבלה של הדברים, ומשם ליצור שינוי. בכל כאב, אגב.
ואיך הסביבה הקרובה יכולה לסייע עם הקלה בכאב? בין בני זוג, בנות זוג, הילדים, כי בסוף זה חוויה מאוד אישית ויוצרת סוג של בדידות, כמו שאמרת את זה גם מקודם.
אז באמת זה חוויה מאוד קשה, שלא מבינים אותך, ולא מבינים מה אתה עובר, והמסרים שמוסרים הם זה בראש שלך, או אתה ממציא, או כל מיני כאלה שלא תורמים, אפילו, אני אפילו באופן לא מודע מנסה לתת יותר תוקף לחוויה הגופנית שלי, כדי לקבל את הגושפנקה, ואני אלך לעוד רופא ועוד אבחון. אז אני חושבת שגם המשפחה צריכה לדעת, גם המשפחה צריכה לקרוא, גם המשפחה צריכה להיות חלק. בהרבה מאוד, אני, כבר באינטק אני שואלת אנשים מי הגורם שאיתו תעשה את הדרך, מי הבן אדם או הקבוצה שאיתה תלך את הדרך. וזה חשוב. אני יכולה להגיד שעשיתי אותה די לבד, וזה היה מאוד עצוב, כי אולי אני לא כל כך האמנתי בדרך, ועוד לא רציתי שמישהו יערוס לי את המקום שמצליח לי. אז לא שיתפתי אפילו את הבן זוג שלי מה אני עושה, לא בג'ורנלינג שאני כותבת לפני המיטה, ולא במדיטציות, ואני בטוחה שהוא היה תומך. ובמשפחה שלי שמאוד תמכה בללכת לעוד רופא ועוד רופא ועוד רופא, לא רציתי להגיד להם שכואב לי, כי הם ישדלו אותי לעשות עוד משהו שעשיתי ממנו מספיק. ונותרתי בודדה לחלוטין. חייתי בתהליך של ריפוי שאין לי אפילו עם מי לחלוק אותו. וחלק מהתדר שלי היום בעולם זה לקהל קהילות. זה מנטורים של מחלימים שעכשיו סיימנו תהליך הכשרה ובקמפוס מבראשית שאני חלק ממנו, הם ממש יש שעה בשבוע שאנשים באים והם שומעים מחלימים. ויש קהילה של מחלימים וקהילה של אנשים שעושים את הדרך הזאת, וגם פודקאסט כזה, שמשפחות יקשיבו אליהם ויתמכו את התהליך, וידברו שפה אחרת, ויסכימו לשנות, ויש קסמים מדהימים של בני זוג שהזוגיות השתנתה לחלוטין, של אמהות ששינו את היחס לילדים שלהם, והיו נוכחים, וזה לא שהם היו הורים מזניחים, או נוטשים, או להפך, אפילו יחס יתר לכאב, או כמו אצלי, לתת לו תוקף יותר מדי, או ללכת לעוד מרפאה, או לעוד מקום, לפעמים עושה גם נזק. ואם מישהו מבין את הדרך, נותן מענה כשיש כאב, נוכח, לא בורח. עוד פעם, הנוכחות עם הכאב, עם האדם הסובל, ולאפשר לו להיות בתוך זה, ולעבור את התהליך, ולהאמין בו, ולהעצים אותו, ולחגוג איתו חגיגות קטנות. צעד חדש שעשיתי שלא עשיתי קודם. זה מה שמשפחות יכולות לעשות, וזה עולם ומלואו, ולרוב, שיש סביבה תומכת, התהליך יותר קצר. ממש.
כן, אם היא תומכת, בדיוק.
אם היא תומכת נכון, מדויק כן. לדרך.
אז כאב זה גם הזדמנות לשינוי, למעשה.
כאב זה קריאת השכמה לשינוי. לא רק הזדמנות. מבחינתי קריאת כיוון מאוד ברורה. אם בגוף, בתשתית הגופנית שלנו, כאב מגיע כדי להגיד שמשהו שבור. היד שלי נשברה ואני צריך לעצור, אז בתשתית הרוחנית, כאב מגיע כדי להגיד לי שמשהו בפנים לא מחובר. אני לא בדרך. אני לא מדבר לעצמי כמו שאני צריך לדבר. אני לא במקום שאני צריך להיות בו. פגשתי מישהי באקראי במעלית, ואומרת לי, אני מאבדת את מאור עיניי, ואני יודעת, היא לא יודעת במה אני עוסקת. היא אומרת לי, אני יודעת שאני לא רוצה יותר לראות את מה שיש בתוך החיים שלי, זה היה סביב זוגיות. והגוף מדבר, והוא קרא לה לעשות שינוי. אז אנחנו משתנים, לפעמים זה בחסד, אני מצליח להקשיב לאותות, ולפעמים זה בדין, לפעמים זה יותר קשה. ואנשים אומרים, כואב לי כפות הידיים, כי אני לא יכול יותר להקליד את ההקלדה הזאת, אלא המקלדת הזאת במקום העבודה הזה. הם אומרים את זה. ושזה מפתח לשינוי, זה לא בתחילת הדרך. בן אדם קודם כל צריך להחזיר לעצמו את תחושת הביטחון בגוף, להבין מה קורה לו, ולאט לאט זה מגיע לבד. מה שיפה, שזה פשוט מגיע לבד. לא צריך לעשות יותר מדי. אנשים פשוט מגיעים, ברגע שהכאב מפנה מקום, הקריאה נהיית יותר ברורה. וכל אחד זה משהו אחר. אחד יגיע למקום שהוא רוצה לעזור לאנשים להירפא. ואחד אומר, אני צריך לשנות עבודה. ואחד מבין שמשהו במערכת הזוגית שלו לא היה תקין. אגב, לא בהכרח גירושין. לא בהכרח סיום של פרקים כאלה. אני הייתי בן אדם בלי גבולות, ואני צריך ללמוד להניח גבולות בחיים שלי. זה השינוי. האמת שזאת העבודה הרוחנית, אנחנו תמיד מחפשים משהו גבוה, אבל זה דווקא להפוך להיות אדם יותר טוב לעצמי ולעולם. זה עבודה רוחנית. וזה קורה.
יש אנשים שהכאב שלהם זה גם, או הפחד שלהם זה מ-AI וכל השינויים. איך את עם AI?
וואו, אנחנו חברים מאוד טובים. אבל אנחנו כבני אדם מפחדים משינויים. אני מאוד אוהבת את המשפט, אני אומרת לבן שלי בטיולי הטבע, הרבים שאנחנו עושים, מה הדבר הכי קבוע בטבע? אז הוא אומר לי, השינוי. וזה נכון. הדבר הכי קבוע בטבע זה השינוי. והדבר שהכי קשה לנו כבני אדם, זה השינוי. כאב וסבל, אם אנחנו מבחינים בין שני המילים האלה, כאב הוא דבר טבעי. אני כואב כשאנחנו יולדים, אם דיברנו על כואב לי בכל מיני דברים בחיים, אבל הסבל זה האחזות. אני נאחז בקיים. אני, אפילו המחשבות שלי מתחילות להיאחז. מה אם הכאב הזה לא יעבור? מה אם הוא יהיה איתי כל הזמן? מה אם אני לא אצליח לצאת מזה? מה אם זה יהיה נכות? מה אם שום דבר לא יתמוך אותי? מה אם אני לא יוכל לעשות דברים שאני אוהב? והנה אני בלופ מחשבתי. אגב, ככה נראה מנגנון נוירופלסטי, עשינו הצצה.
זה גם מזמן את זה בסוף, זה מזמן את הפחדים.
ואז רק הכאב הולך ומתגבר. כי תחשבו נגיד על כף יד, שאתם לוקחים אותה ועושים אגרוף. קומצים אותו ומתחילים לחזק, לחזק, לחזק. בהתחלה זה רק היה אי נוחות כזאת ביד, אבל לאט לאט זה מתחיל להתפשט ולהתפשט ולהתפשט, וזה בדיוק הסיפור. ככל שאני מתנגד למשהו בתוך חוויית החיים שלי, יכול להיות כאב, אבל יכול להיות גם AI, ואני לא פתוח לשינוי, ואני רואה בו רק אויב או רק סכנה, אז מסגרתי אותו לא נכון, שמתי לו מסגרת פחות נכונה. AI יכול להיות מאתגר, אגב, את הספר אני לא שמה בו as is, כי הוא יכול בטח לעשות בו שימוש לא נכון, ולהפר את זכויות היוצרים שלי לצורך העניין, ואני בטוחה שיש דברים שאתם גם לא מספרים ל-AI, אבל זה אומר שאני לומד ממקום ריבוני ומודע לעשות בו שימוש מושכל, אני מתה על AI, ממש. ואגב, הוא מגביר את האפשרות לאנשים לעשות תמורות בחיים שלהם באופן מטורף. תחשבו, כאילו, ידע שפעם היה שמור אצל מתי מעט, בכל תחום, בכל תחום, כאילו, אני רואה את החבר'ה הצעירים אומרים לי, הוא קורא לי בכף יד, דרך להבין את המצב הרגשי שלי, וליצור לי ידע שאני לא הייתי נחשף אליו אם לא. כמובן שגם שם נצטרך להבין ולחקור, ותהיה רגולציה שתספר לנו עד כמה...
גם יהיה צנזורה בסוף של דברים, שזה כן. טוב ולא טוב,
נכון.
אבל טוב, זה כבר הזמן...
אבל זה, כן, זה עולם חדש שמוריד הרבה פוליטיקות ישנות. כאילו עולם שמשתנה ובו ניתן יותר ויותר כוח. אומרים שזה לוקח את הכוח מבני האדם, בעיניי זה פשוט נותן הרבה יותר יכולת עצמית לעשות דברים בעצמנו. אם פעם היינו זקוקים ליותר תומכים בחוץ, אז היום זה מדהים, אפשר גם בלי.
טוב, ה-AI מוביל אותנו לפינה שאיתה אנחנו מסיימים את הפרק, שזה שאנחנו מתייעצים GPT, שואלים שאלה שקשורה לאורח, בנוכחות האורח, ולראות אם הוא צודק או טועה.
אז מה נשאל אותו היום?
נשאל אותו, האם לדעתך כאב יכול להיות חוויה חיובית?
אוקיי. אז ככה, זו שאלה עמוקה ומורכבת, אבל התשובה הקצרה, כן, כאב יכול להיות גם חוויה חיובית, תלוי איך אנחנו מפרשים אותו, מה ההקשר שהוא מופיע, ואיזה שינוי הוא מצליח לעורר בנו. לדעתו, הצדדים החיוביים של הכאב זו אות אזעקה חכם, כמו שאמרת, מורה פנימי, שזה אומר כאב רגשי או מנטלי יכול להעיר מקומות בהם יש חוסר איזון, מקדם צמיחה, הרבה אנשים מספרים שהמשברים הכי כואבים בחיים הובילו אותם לשינוי חיובי, להתפתחות אישית. הגברת נוכחות, כאב מאלץ אותנו להעת, להיות קשובים יותר לגוף ולנפש ולהתחבר מחדש לעצמנו. מה דעתך?
וואי, מדהים. אני נשארתי ככה, זה לקח אותי לאיזה פסוק בתהילים, שמן המיצר קראתייה, כאילו מאיפה אני מתחיל את השינויים שלי? שלוחץ, שצר, שלא נוח. אז כן, אז לכאב יש ערך מאוד גדול בתנועה שלנו בעולם. והוא אפילו לא נמדד, כמו שהצ'אט GPT החכם אמר, זאת פרשנות. ואני אחראי לפרשנות הזאת. אני יכול לקחת את הדבר הזה ולהחליט שזה גזירת הגורל שלי, או שזאת קריאת ההשכמה שלי. ומה שאני אעשה עם זה, זה באמת בידיים שלי. וזה נותן הרבה מאוד תקווה וכוח לאנשים שיכולים לעשות שינוי, מתוך מקומות יותר אפלים. בתוך החיים שלהם. אז זה כיף לשמוע שגם הוא תומך את זה, והנה, אם מישהו עכשיו שומע את הצ'אט, מדבר ככה, והוא סומך עליו, כי הוא המומחה החדש, אז זה קונטרה מאוד גדולה לעולם הכאב שאנחנו מכירים, וזה נהדר, ממש.
זה הכל פילטרים שאנחנו בוחרים לראות בהם את העולם, כי מצד אחד יכולנו לשאול, תיתן לי דוגמה למה כאב הוא לא טוב, ואז זה מה שנקבל, זה כמו החיפושים בגוגל לפני הצ'אט. אז בדיוק ככה, על מה אנחנו בוחרים להסתכל ומה לחפש. וממש תודה שהגעת והנעמת לנו את הזמן.
תודה לכם שהזמנתם.
זאת הייתה חוויה לא כואבת.
לא כואבת.
אבל מחכימה מאוד, והאמת שלקחתי מפה לא מעט דברים, שגם המון נשמע לי הגיוני גם כי אני עברתי לא מעט דברים כאלה, וזה פשוט יושב בול. אז תודה רבה.
תודה, ממש תודה.